הגענו למלכים א', פרק ח', סיימנו פרק ז' וו', אלה הפרקים שבהם מתואר בניין המקדש, וכאן חנוכת הבית. לפני שנתחיל פרק ח', אולי נתחיל שוב בפרק ו', מלפרק ו'. סוף פרק ו' בפסוק האחרון: ובשנה ה-11 בערך בול, הוא החודש השמיני, קלה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו, ויבנהו 7 שנים. פסוק לפני זה: בשנה הרביעית יוסד בית השם בערך זיו. ערך זיו, חודש אייר. בחודש אייר, בשנה הרביעית למלכות שלמה, היו היסודות של בית המקדש. בשנה ה-11 ירח בול חשבן, יש כמה הסברים למה זה נקרא ירח בול, סיים את הבית, את פרק ח'. אז יקל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, נשיאי האבות, בני ישראל, אל המלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית השם מאיר דוד לציון, והקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל וערך העתנים בחג ובחודש השביעי. כלומר, מתי חנוכת הבית? בחודש תשרי. הוא גמר את זה שנה קודם, ולקח שנה באמצע, כמעט שנה, שלא היה שום דבר. בית המקדש עומד, הכל מוכן, ואין חנוכת הבית. הוא זכה את חנוכת הבית לחודש תשרי, שנה אחרי. נצטרך לשים לב לזה, וננסות לחשוב מה היה הטעם לזה. אז קודם כל נסתכל על פרק ח' בכלל, ונראה במה עוסק הפרק. נקרא את זה במהירות, זה פרק ארוך. אז יחל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, נשיאי האבות, בני ישראל, אל המלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית השם מאיר דוד היציון. ויקהלו אל המלך שלמה, דרך אגב, לא כתוב כאן שהוא עושה את זה בשביל חנוכת הבית, להעלות את ארון השם. לא מדברים על הבניין, רק על ארון השם. ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בערך העתנים בחג, הוא החודש השביעי, ויבואו כל זקני ישראל, ויסור כהנים את הארון. ויעלו את ארון השם ואת אוהל מועד, ואת כל כלי הקודש אשר באוהל, ויעלו אותם הכהנים והלוויים. שלמה המלך הזמין את הזקנים, תכף נראה מי בא, והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו, איתו לפני ארון מזבחים צום ובקר שלא יספרו ולא ימנו מרוב. כל עם ישראל עלה, כפי שהזמינו אותם. הוא הזמין רק את הזקנים. ויביאו הכהנים את ארון ברית השם למקומו אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הקירובים. כי הקירובים פורסים כנפיים, מדובר על הקרובים של שלמה, לא על הקרובים של משה רבנו. כי הקרובים פורסים כנפיים אל מקום הארון, ויסוקו הקרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה. ויעריכו הבדים, משפט לא מובן, מה זה ויעריכו הבדים? היה כנס, הבדים התארחו, מה קרה? ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר, ולא יראו החוצה, ויהיו שם עד היום הזה. אין בארון רק שני לוחות הבדים אשר הניח שם משה בחורב, אשר קרק השם עם בני ישראל וסתם ארץ מצרים. והיא בצאת הכהנים מן הקודש וענן מלא את בית השם. ולא יחלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן כי מלא כבוד השם אל בית השם. אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל, בנו בני כבית זבולך מחול לשבתך עולמי. ויסב המלך לפניו ויברך את כל קהל ישראל וכל קהל ישראל עומד. ויאמר ברוך השם אלוהי ישראל אשר דיבר בפיו אצל דוד אבי ובידו מילה לאמור. מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל ממצרים ובחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל. ואם לבב דוד אבי לבנות בית לשם השם אלוהי ישראל ויאמר השם אל דוד אבי יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי את יבוטה כי היה עם לבבך. רק אתה לא תבנה הבית, כי אם בינך יוצא מכל עצך ויבנה הבית ישמי. ויקם השם מדברו שדבר ועקום תחת דוד אבי וישב על כיסא ישראל כאשר דבר השם, ויבנה הבית השם השם אלוהי ישראל, ועשים שם מקום לארון אשר שם ברית השם אשר קראתי מבותינו והוציאו אותם מארץ מצרים. נאום שלם ששלמה המלך מדבר עם עם ישראל, רואים כל הלשון, הוא מדבר עם עם ישראל מיום השורת וכו', ובחר בדוד ויום השם רק קטן וכו'. ויעמוד שלמה מפסוק כ"ב, שלמה עובר לדבר עם הקדוש ברוך הוא ישר. כלומר יש כאן שני חלקים בנאום שלו. ויעמוד שלמה לפני מזבח השם נגד כל קהל ישראל, ויפרוס כפיו השמיים, תפילה לשם זה עם פריסת כפיים, זה מברר לנו עוד יותר שזו תפילה וזה לא, זה לא נאום. ויאמר השם אלוהי ישראל, אין כמוך אלוהים בשמיים ממעל בארץ מתחת, שומר הברית והחסד לעבדיך הולכים לפניך בכל ליבה, אשר שמרת לעבדך דוד אבי את אשר דיברת לו, ותדבר בפיך ובידך נראית כיום הזה. מה שקודם הוא אמר לעם הוא חוזר כאן כשהוא פונה אל השם. ואתה השם אלוהי ישראל, שמור לעבדך דוד אבי את אשר דיברת לו, למור לא יקרד לך איש מלפני אשר בכיסא ישראל, רק אם ישמרו בנכת ודרכם ללכת לפני כאשר הלכת לפני. ואתה אלוהי ישראל, יאמן הדברך אשר דיברת לעבדך דוד אבי. מתחיל עם תפילה פרטית עליו ועל בית דוד, ומכאן הוא עובר לדבר על תפילה על עם ישראל. קודם כל השבח וההודעה לשם, שבכלל השם מוכן להיות איתנו בעולם הזה, כי האומנם יושב אלוהים על הארץ, הנה השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי, ופנית אל תפילת עבדך ואל תחינתו השם אלוהי לשמוע אל הבינה ואל התפילה אשר עבדך מתפלל לפניך היום, להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה לילה ויום אל המקום אשר אמרת יש למי שם, לשמוע אל התפילה אשר יפעל עבדך אל המקום הזה. יש כאן מעבר שהוא עובר לדבר על הבית. קודם אמרנו שהיה רק כאילו העיקר בשביל הארון, כעת הוא מדבר על הבית. ושמעת את תחינת עבדך ועמך ישראל, לא רק התפילה שלו, הוא מתפלל שהשם ישמע את התפילות של עם ישראל בכל הדורות כשהן מכוונות לבית, אשר התפללו אל המקום הזה. ואתה מבינים מה שזכר שהבית הזה נקרא בית תפילה, מה שישעיה הנביא אומר, בית תפילה לכל העמים, כעת זה בית תפילה של עם ישראל, לאו דווקא שמתפללים בתוכו, אלא שמתפללים לכיוון של דרכו. ואתה תשמע אל מקום שבתוכה אל השמיים ושמעת ושרחת. לא עולה על דעתו של שלמה שהשם יושב בבית, וכון שבתוכה השמיים, אבל הוא יודע שיש השראת שכינה בבית. וכעת מה הבקשות שהוא מבקש? את אשר יחתה איש לרעהו ונפשה בו, נפשה, כן? לא נפשה. אבל זה לא מובן, כן, תמיד נסע, מה זה נסע בו עליו, לעלותו ובא עלה לפני מזבחך בבית הזה, מתחיל עם תפילה פרטית על אנשים פרטיים, יש מריבה בין שני אנשים, ואתה תשמע שמיים ועשית ושפצת את עבדיך להפשיע רשע, לתת דרכו בראשו, להצדיק צדיק ולתת לו תפיל כזה. מכאן עובר לעם ישראל. בהנגף עמך ישראל לפני אויב אשר יחטאו לך, ושבו אליך והורדו את שמך והתפללו והתחננו אליך בבית הזה. עם ישראל עדיין נמצא בארץ, זה לא גלות, למרות שהם הפסידו את המלחמה, ומתפללים בבית לבקש עזרה מהשם. ואתה תשמע השמיים וצרחת על חטאת עמך ישראל והשיב אותם אל האדמה אשר נתת לאבותם. הם עוד לא גלו, מה זה להשיב אותם אל אדמתם? אני רק מעורר סימני שאלה שאחר כך בעזרת השם ננסה להתייחס. בעצר שמיים ולא יהיה מטר כי יחטאו לך, והתפללו אל המקום הזה והודו את שמך ומחטאתם ישובון כי תענה. ואתה תשמע שמיים וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל, כי תורם את הדרך הטובה אשר הלכו בה ונתת מטר על ארצך אשר נתת עמך לנחלה. קודם הבקשה שישראל יחזרו בתשובה, ועל זה שהם יחזרו בתשובה, אז השם יעזור להם. כאן יש עוד דבר, שהשם יראה להם את הדרך לחזור בתשובה. כי תורם את הדרך הטובה. למה? מה ההבדל בין כאן לקודם? רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה, שידפון ירקון הרבה חסיל כי יהיה, כי יצר לו אויבו בארץ שערב, כל נגע, כל מחלה. כל תפילה, כל תחינה אשר תהיה לכל האדם. כל האדם, כל המדרגות. לכל עמך ישראל אשר ידעון איש נגע לבבו, פרס כפיו אל הבית הזה. גם ממרחקים, אם יכוונו לבית הזה, שם יקבל את התפילה. ואתה תשמע השמיים לכל שבטך. שוב חזרה, אנחנו לא אליליים שחושבים שהקדוש ברוך הוא יש גוף חלילה והוא נמצא רק בבית וכאילו בנינו לו בית והוא נמצא כאן. אנחנו יודעים שהוא בשמיים, נכון? שבטחה השמיים. אז מה זה הבית הזה? יש כאן הצעת שכינה, השתלשלות של אור השם בעולם הזה רק בבית המקדש. ואתה תשמע השמיים לכל שבטך וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל דרכה אשר תדע את לבבו, כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם. כן, המשפט של השם לפי הלב של האדם, לא לפי המעשים מבחוץ. שוב, לדעת שאנחנו מדברים עם ריבונו של עולם, לא מסתירים ולא מנסים להתחפש. למען יראוך כל הימים אשר חיים על פני האדמה שנתת לאבותינו. וגם אל הנוכרי אשר מנוחה ישראל הוא בא מארץ רחוקה למען שמך. בית המקדש הוא בית של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אלוהי כל העולם. לכן מתאים שגם גוי שיבוא להתפלל בבית המקדש, השם יקבל את התפילה שלו. זה מראה גם שעם ישראל הוא עם כללי. הוא מבין שצריך לחשוב גם על הגויים, לא רק על עצמו. כי ישמור את שמך הגדול ואת ידך חזקה וזרועך נטויה ובא והתפלל אל הבית הזה. אין תפילה על עמים של גויים, רק על גויים בודדים. על עם ישראל יש תפילה גם על היחידים וגם על האומה. אתה תשמע השמיים בכל שבטך ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי, למען ידעו כל עמי הארץ את שמי, את שמך, לראה אותך כעמך ישראל ולדעת כי שמך נקרא לבית הזה אשר בנית. שתי מטרות למה השם יקשיב לגויים. א', שיגיעו ליראת שמיים בכלל, ב', שיכירו שהשם שוכן אצל ישראל בבית הזה. כי יצא עמך למלחמה לאויבו בדרך אשר תשלחם, לא בדרך שהם יצאו, בדרך אשר תשלחם. מהשמיים מכוונים את המלחמות לאן אנחנו נגיע. והתפללו אל השם דרך העיר אשר בחרת בה. כשהם במרחק הם לא יכולים לכוון לבית, הם מכוונים לעיר, לירושלים, והבית אשר בניתי לשמך, מתוך כך גם לבית. ושמעת השמיים את תפילתם ואת תחינתם ועשית משפטם. כי יחטאו לך, כי אין אדם אשר לא יחטא, וענף סבא, ונתתם לפני אויב בשבום שובם אל ארץ האויב רחוקה או קרובה. חלילה, נופלים במלחמה, שבויים, הם נמצאים בארץ של אויב, והשיבו אל ליבם בארץ אשר נשבו שם, ושבו והתחננו אליך בארץ שוביהם למור חתן והבינו רשם. כאן המילה ושבו זה לשון תשובה, לא לשון שהם יחזרו לארץ. ושבו אליך בכל לבובה ובכל נשם בארץ אויביהם אשר שבו אותם, שהטענה משנה כל כך את המובן של אותם אותיות. קודם שבו, כאן שבו ראשון שביעה. והתפללו אליך דרך ארצם. הם נמצאים במרחקים כל כך גדולים שאפילו לירושלים יש לכוון, הכוונה היא לארץ ישראל. אשר נתת לאבותם, העיר אשר בחרת והבית אשר בניתי לשמך. שלוש מדרגות: מדרגה של ארץ ישראל שהשם נתן לעם ישראל, מדרגה של ירושלים שהשם בחר בה, מדרגה של הבית שנבנה על ידי שלמה המלך, השליחות ישראל. ושמעת השמיים וכון שבטך את תפילתם ואת תכנתם ועשית משפטם. וסלחת לעמך אשר חטאו לך ולכל פשעים אשר פשעו בך ונתתם לרחמים לפני שוביהם ברחמו. כל כך מפגש עם פרשת השבוע שהכהן הגדול מחפר בבית המקדש, ומשם לכל פשעיהם ולכל חטאתם, שמשם כל הפשעים וכל התיקון של עם ישראל דרך בית המקדש. גם כאן כפי שמצאים במרחקים, מצאים בארץ של אויב, והשם מחפר לישראל על החטאים והפשעים בזכות בית המקדש. כי עמך ונחלתך הם, שרוצאת ממצרים מתוך כור הברזל, להיות עיניך פתוחות אל תפינת עבדך ותפינת עמך ישראל לשמוע עליהם בכל קוראם אליך, כי אתה הבדלתם שבח של ישראל לך לנחלה מכל המארץ, כאשר דיברת ביד משה עבדך והוציאך את אבותם ממצרים, השם אלוקים. פעמיים שם השם, שני כינויים, כל אחד בפני עצמו, שם הוויה, לא בשם של, לא בביטוי של שם הוויה הרגיל, אלא שם אלוקים. ויהי כחלות שלמה להתפלל השם את כל התפילה והתפילה הזאת, קם לפני מזבח השם לקרוע על ברכיו וחטף פרוצות השמיים, את התפילה, אבל קודם תפילה של בקשה. כעת יש עוד פעם, עוד תפילה, אבל זה סוג של תפילה אחרת. ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל, כל גדול למור, ברוך השם השם נתן מיוחד עמו ישראל ככל שדיבר, לא נפל דבר אחד מכל דבר אותו שדיבר ביד משה. יהיה השם אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו, אל יעזבנו ואל יתשם. לעטוף שבבינו אליו ולרף מחוד הערכה ושמור מצוותיו וחוקיו ומשפטיו ושמור ציווה את אבותינו. זו תפילה על השם, אבל בגוף שלישי. לא כמו קודם שהוא מדבר אל השם בלשון נוחה. ויהיו דברי אלה אשר הבחננתי לפני השם קרובים אל השם אלוקינו, יומם ולילה לעשות משפט עבדו משפט עמו ישראל דבר היום ביומו, למען דעת כל הנארץ כי השם הוא האלוקים לנאות, והיה לבבכם שלם עם השם אלוקינו, ללך בחוקה ולשמור מצוותיו ביום זה. וכעת פסוקים של סיום של כל חנוכת הבית, והמלך וכל ישראל אמור זובחים זבח לפני השם, והזבח של עמו זבח של אנשים זבח השם, בקר 22,000 וצאן 120,000, ויחנכו את בית השם, המלך וכל בני ישראל. כאן חנוכת הבית, על ידי הקורבנות, גם שלמה וכל בני ישראל. ביום הוא קידש המלך לתוך חצר אשר לפני בית השם, כי עשה שם את העולה ואת המנחה וכבדה שנים, מזבח הנחושת אשר לפני השם קטון להכיל את העולה ואת המנחה וכבדה שנים, והיה שלמה בעת העיר. חג וכל ישראל עמו קהל גדול מלבו חמת עד נחל מצרים. כל עם ישראל בעולם היה שם, כן, מלבו חמת עד נחל מצרים, מצפון סוריה, כן, עד נחל מצרים. כל היהודים בעולם נמצאים באותם הימים בבית המקדש. לפני השם אלוקינו, זה לפני השם אלוקינו, קודם דיברנו על השם בגוף שלישי, ומי שחיבר את הפרק הזה, מי שכתב אותו, זה מישהו שמדבר עם השם. זה נביא. שבעת ימים ושבעת ימים 14 יום. כן, היו 14 יום. שבעת ימים חנוכת בית המקדש, שבעת ימים חג הסוכות, ויום השמיני, שמיני עצרת, שילח את העם וברכו את המלך לפני שחוזרים כולם למקום שלהם, כל אחד עובר לקבל ברכה מהמלך. וכולם מברכים את המלך, ויחו לעם, הם שמחים בטובי לב על כל הטובה שעשה השם לדוד עבדו לישראל עמו. כן, שתי טובות גם לדוד וגם לישראל. זה הסיום של הפרק, אחרי זה יש השם עונה לתפילה והמשך דברי שלמה. כשאנחנו מסתכלים על הפרק אנחנו רואים שיש כאן כמה חלקים. חלק ראשון, שלמה המלך מעלה את ארון השם, מכנס לשם כך את זקני ישראל, ומתרחשת שם תופעה שראינו אותה בסוף פרשת המשכן, כשמשה רבנו סיים את המשכן בראש חודש ניסן, ויתקון כבוד השם על, כן, כבוד השם נראה בענן, כי ענן השם עליהם יומם, וישתי הלילה בו לנקוד בית ישראל. אותו דבר חוזר כאן בסיום של המשכן, בסיום של המקדש. למרות שהמקדש היה בנוי כמעט שנה קודם, לא הייתה שום השראה שכינה שם עד הרגע הזה, וזה קצת נבדל ממה שהיה אצל משה רבנו. נראה עוד כמה הבדלים בין חנוכת המשכן לחנוכת המקדש. ואז שלמה המלך עומד ומברר את המעמד הזה עם כל עם ישראל, הוא מדבר עליהם ומודה לשם על כל שזכו להגיע לרגע הזה. זה לא רגע פשוט, אלה רגעים שדוד המלך כל חייו רצה אותם, הכין אותם, לא זכה להם. שלמה המלך אחרי 4 שנים שהוא מלך עד שביסס את המלכות שלו, התחיל ולקח 7 שנים לקיים את כל המפעל הגדול הזה שהיה מתוכנן על ידי דוד המלך עם שמואל הנביא, כמו שנזכר במפורש בדברי הימים, אולי נראה את זה בדברי הימים. בדברי הימים א' פרק כ"ח, דוד המלך מדבר עם שלמה בפסוק י' א', ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם ואת בתיו. במשכן לא היה אולם, זה דבר חדש, זה היה בבית המקדש, מלבד עזרת נשים ועזרת ישראל שהם מקבילים לחצר שהיה במשכן, ששם המזבח ושם העבודה, והקודש, ההיכל, ששם המנורה והשולחן ומזבח הקטורת וקודש הקודשים. בבית המקדש יש עוד דבר, אולם. אנחנו לא יודעים מה זה בדיוק האולם הזה, מה התפקיד שלו. אבל ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם ואת בתיו וגם דקיו ועליותיו וחדריו הפנימיים. האולם הזה זה לא רק אולם, יש מסביב לו בתים, עליות, קומה שנייה, קומה שלישית, מסביב לכל בית המקדש יש מערכת שלמה שמבחוץ לא נראה, מבחוץ זה נראה בניין אחד, אבל בפנים יש שם מערכת שלמה, בניינים שלמים בתוך זה. האברבנאל מביא שהיו שם אבנים באורך של 25 אמה ו-12.5 מטר, כן? וברוחב של 12 אמה זה 6 מטר או משהו כזה. אפשר להבין שבתוך זה אפשר לעשות כל מיני חדרים ואף אחד לא יראה. אז הנה דוד נותן את זה לשלמה, וחדריו הפנימיים ובית הכפורת ותבנית כל אשר היה ברוח עמו לחצרות בית השם ולכל הלשכות סביב. מכירים קצת מחזה, לשכת הגזית, לשכת המצורעים, לשכת בית השמנים, כל מיני לשכות שהיו שם, לאוצרות בית האלוקים ולאוצרות הקודשים. יש אולמות, חצרות, מקומות שמשמשים לגניזה ולשמירה של דברי קודש. מה זה אוצרות בית האלוקים ואוצרות הקודשים? זה שני סוגים של אוצרות. ולמחלקות הכהנים, יש מפרשים שאוצרות בית האלוקים, שם הייתה הגניזה של המשכן ושל מה שעשה משה רבנו. מה שעשה משה רבנו לא זרקו את זה החוצה, אלא הכל נשמר במקום מיוחד בבית המקדש. ולמחלקות הכהנים והלווים ולכל מלאכת עבודת בית השם, בלבד כל מה שנדרש לעבודת בית השם. יש מחלקות שלמות שעניינם בשביל הכהנים והלוויים, כל הצרכים שלהם. כמו שאנחנו מכירים, הייתה לשכת פנחס המלביש והייתה לשכת עושה הפרוחות, הייתה לשכה מיוחדת ששם מכינים את הבגדים לכהנים. כל שנה מכינים מערכת חדשה לבגדי הכהנים. בגדי כהנים, לפי מה שיש בגמרא, לא עברו כביסה. אם זה הגיע לכביסה, כבר בגדים חדשים. קל וחומר, הבגדים של הכהן גדול, שכתוב שויניחם שם. כן, זה מפורש בתורה, פרשת החרימות, מה שקראנו היום. כן? בגדי הכהן גדול, שהיה משמש ביום הכיפורים, זה היה אחת בשנה ולא יותר. והלווים, גם ללווים, כנראה היו בגדים מיוחדים, זה לא בגדי כהונה שכתובים, אבל כנראה גם להם היו בגדים מיוחדים, כלים מיוחדים, כל הצרכים שלהם, וגם לזה היו לשכות בבית המקדש, ששם כל אחד יודע את המקום שלו, לאן להגיע, ושהוא צריך לקבל את הציוד שנחוץ. ולכל מלאכת עבודת בית השם, ולכל כלי עבודת בית השם. לזהב במשקל, לזהב, לכל כלי עבודה ועבודה, לכל כלי הכסף במשקל, לכל כלי עבודה ועבודה, משקל עם נורות הזהב ונרותיהם. מהתורה ידענו על מנורה אחת, דיברנו כבר ששלמה המלך עשה עוד 10 מנורות. יש מחלוקת בחזל, האם הדליקו בכל המנורות, או רק במנורה של משה רבנו, והמנורות של שלמה המלך עמדו מהצד. במשקל מנורה ומנורה ונרותיה, ובמנורות הכסף, במשקל מנורה ונרותיה, כעבודת מנורה ומנורה. דוד המלך תכנן גם מנורות זהב וגם מנורות של כסף. אצל שלמה אחר כך לא כתוב שהוא עשה מנורות של כסף. הוא עשה רק מנורות של זהב. זה צריך להבין למה. ואת הזהב משקל לשולחנות המערכת. גם שולחנות. שלמה המלך עשה עוד 10 שולחנות. אבל זה הכל מתוכנן על ידי דוד המלך. לשולחן, לשולחן וכסף, לשולחנות הכסף. דוד גם אמר להכין שולחנות של כסף, לא רואים ששלמה עשה את זה. והמזרגות והמזרקות והכסבות זהב טהור לכפורה, זהב משקל לכפור, לכפור הכסף, משקל וכו'. הכל, אני מדלג, מי שמסתכל איתי, פסוק י"ט, הכל בכתב מיד השם עלי הסכים. דוד המלך הכין את כל התרשימים ואת כל הרשימות ואת כל הכלים וכל מה שצריך עם המשקל של כל כלי וכלי, הכל רשום. זה ספר שלם מלא תוכניות. הוא משאיר את זה לשלמה המלך והוא אומר שזה הוא קיבל מיד השם. אנחנו יודעים שדוד הוא אחד מ-48 ששרתה עליהם רוח הקודש המפורש ברש"י במגילה, וכאן רואים נבואה מיוחדת. יש נבואה שמקבלים בעל פה, שומעים קולות, ויש נבואה בכתב. אז זה יכול להיות, יכול להיות הוא שם את העת והעת התחיל לסרטט. עליי השכיל כל מלאכות התבנית. סיפרו בזמן שלנו, ברי לוין זצ"ל סיפר על בעל הלשם שבו ואחלמה, שחיבר הרבה ספרים נסתר, ובאחרית ימיו היד שלו הייתה משותקת. היה לו שיתוק ביד, אבל הוא היה מחזיק את הקולמוס וזה רושם הכל. כן, והיה, כן, כל מה שעולה לו במחשבה זה רושם. ואז הוא כותב בהקדמה, ההתפאר, ההתפאר העץ על הכותב בו. שהוא יודע שזה לא הוא כתב. כנראה. אולי משהו כזה הרבה יותר היה לדוד המלך. הכל בכתב מיד השם עלי הסכים. רוצה לעבור. עוד רגע. נתתי עוד דבר. להראות שכל זה היה בשותפות עם שמואל הנביא. כלומר, זה התחיל, התוכניות של דוד לבית המקדש התחילו לפני שהוא היה מלך, לפני 40 שנה של המלכות שלו. זה לא שאחרי שהוא הגיע, אז הוא התחיל לתכנן את בית המקדש. זה היה החלום שלו מאז שהוא צעיר, ורק התפילה על והרצון לבנות שהוא פנה לנתן הנביא, זה היה אחרי שהוא מלך ואחרי שניצח את כל האויבים. אבל הרצון שלו בכל זה והתוכניות והמחשבות והכוונות היו עוד לפני שהוא מלך. זין, פסוק. לא, אני מחפש איפה שכתוב שהוא עשה את זה עם שמואל הנביא. יש בדברי הימים יותר מפעם אחת שהכל היה בשותפות בינו לבין שמואל הנביא. כידוע שמואל הנביא נפטר לפני שדוד עלה למלכות, כי אז היה סיפור עם בעלת האוב, שזה היה לפני ששאול נהרג. באיזה דברי הימים פרק ט פסוק כן, זה אחד המקומות הם הישא דוד ושמואל הרואה ובאמונתם. זה כאן הרשימה של הלוויים שנשמרו באיזה שער של בית המקדש שעוד לא נבנה בשער, אבל כבר סידרו מי מהלוויים יעמוד בכל מקום. זה כבר היה יחד עם שמואל. אני חושב שיש עוד מקומות. פסט, פסוק. לא, זה רק תולדות דוד. אני רוצה על עבודת המקדש. השם עזר לו להבין את זה.
אבל זה נבואה שזה סכר.
נבואה, נבואה. מיד השם. מיד השם זה לא סכר.
זה
לא הסכיר. השם גם הוא הבין. אפשר לעשות סרטוטים ולא להבין כלום. מה זה אומר? טוב, אני חוזר לפרק ט. אמרנו, החלק הראשון של הפרק עוסק בחנוכת הבית או הכנה לחנוכת הבית, שבהתחלה היה מתוכנן עדיין לא על הבית. הבית גמור כבר מחשבן בשנה הקודמת. כעת שלמה מכנס את זקני ישראל ואת ראשי המטות הנשיאים לירושלים להעלות את ארון ברית השם מעיר דוד הציון. בית המקדש, מקום העבודה, הייתה בגבעון. זה לא היה בירושלים. תסתכלו בפרק ג', פרק ג', שהתחתן שלמה וכו', רק העם מזבחים בבמות. פסוק ד', וילך המלך גבעונה לזבוח שם כי היא הבמה הגדולה. אלף עולות יעלה שלמה על המזבח עבור. בגבעון נראה השם אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוקים שאל מה יתן לאח. ושם החלום הזה שהוא ביקש חוכמה. ופסוק תדבר באותו פרק, ויקט שלמה והנה חלום, ויבוא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית השם. ארון נמצא בירושלים. והיה על עולות והיה שלמים והיה משתה לכל עבודה. כנראה שיש מזבח גם בירושלים וגם בגבעון. בגבעון הבמה הגדולה, שם עיקר העבודה של עם ישראל שהייתה קודם במדבר, בחצר המשכן, כשנבנה שילו, העבודה הייתה בשילו, כשהארון נלקח על ידי הפלישתים, אז עבר המזבח לנוב, כשנוב נחרבה על ידי שאול, עבר המזבח לגבעון. וכאן בגבעון נמצא המזבח, אז כנראה זה לא רק המזבח, כל העבודה, העבודה היומיומית של המנורה, למזבח הקטורת ולחם הפנים, כל זה נמצא בגבעון. מה נמצא בירושלים? ארון ברית השם. וזה דוד העלה, זה מה שהייתה פעמיים העלה. פעם ראשונה הוא העלה את זה, ובדרך עוזה מת כששמתו הבקר, ואז דוד חשש מזה, לקח את זה לבית עובד אדום, ואחרי 3 חודשים שנודע לו שהייתה ברכה גדולה, הוא הבין שהארון זה לא רק מסוכן, אלא גם מברך, אז הוא העלה את זה לעיר דוד, עם 30,000 בחורים, וכאן היה מזמור שלם, זה המזמור שאנחנו רואים כל יום בבוקר, הודו לשם קירו לשמוע דיר ואמין עליותיו, את זה דוד המלך חיבר כשאלה את הארון לירושלים. לאן הוא העלה את זה? כנראה ליד הבית שלו. כנראה מה שהיום קבר דוד בהר ציון, ששם היה מקום יותר פנימי ושם היה ארון השם. וזה אנחנו יכולים להבין הרבה פסוקים שהם קצת תמוהים בשמואל ב'. בשמואל ב' כתוב כשהוא בא לבת שבע ונולד בן, ואז הוא קם והשתחווה על השם. איפה הוא השתחווה על השם? הוא נמצא בבית שלו, כנראה ליד הבית שלו, הארון. כנראה זה מקום די קרוב שמשם אפשר להשתחוות לפני השם. כמה פעמים שכתוב שהוא מתפלל לפני השם, זה ליד הארון, זאת הכוונה לפני השם. יש המקום של העבודה, כל עם ישראל נמצא שם, יש מקום של הארון שזה רק בבית של דוד, חוץ מזה אף אחד לא נמצא שם. אבל דוד מבין שהעמידה שם זה לפני השם. זה הארון שבו נמצאים שני לוחות הברית, ושם בעצם הברית החותמת של הקדוש ברוך הוא שהוא עם ישראל נמצא שם. המזבח, הקורבנות, כל זה עם ישראל מקריב, משתדל. זה לא אומר שהשם חותם על זה, אבל החותמת זה כאן, זה במקום של הארון. ולא ראינו ששם הייתה סכנה, שהיה זה דבר יוצא מן הכלל, אשרת ענן ומשהו כזה, לא ראינו שום דבר. אבל דוד יודע שזה לפני השם והוא עומד להתפלל שם בכל הזדמנות. דוד המלך מרגיש מאוד קרוב אל השם. מי שלא מבין את זה, שיקרא את תהילים, שיביתי השם למגדי תמיד, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי. דוד המלך הוא מאוד מרגיש קרוב אל השם, כל התפילות של עם ישראל הוא מרכז אותם בתוכו, והשמעון לשם מתבטא בזה שהוא עומד לפני השם ליד הארון. אבל הוא מבין שזה לא ייתכן שזה יימשך. הנה אנוכי שוכן בבית ארזים וארון השם תחת יראות. הוא פונה לנתן הנביא, אומר איך ייתכן שארון השם יהיה תחת יראות, צריך לבנות לו בית. ואז נתן הנביא אומר לו, נביא לו את דבר השם, אתה לא תבנה את הבית אבל הבן יבנה את הבית. זה מובן שארון לא יישאר בבית דוד. דוד לא רוצה את זה, לא בגלל שהוא לא רוצה קרבת השם חלילה, בדיוק להפך, אבל הוא מבין שזה לא מכובד שארון השם יהיה בבית של מלך. צריך הרבה יותר מזה. אחר כך נראה, אחרי שנבנה בית המקדש, שלמה המלך נשא את בת פרעה, אבל כיוון שארון השם נמצא בבית המקדש, בית המקדש בירושלים, אז הוא בונה לבית מחוץ לבית שלו, כי במקום שהיה ארון השם לא ראוי שבת פרעה תהיה. מזה אנחנו מבינים שהמלכות של דוד, המקום של המלוכה שלו, זה מקום קדוש. זה בשורש קשור עם ארון השם. הברית של השם עם ישראל היא קשורה גם עם הברית של השם עם בית דוד, שזה המלכות של ישראל לעולם. זה המקום שמכאן יהיה המשיח, המלכות השלמה של ישראל. זה שלמה מבין שזה דבר שנוגע לגדולים ביותר בישראל. כל עם ישראל שייכים לקורבנות, לעבודת השם. אבל ארון השם זה שייך רק לגדולים. לכן שלמה, בשביל להעלות את ארון השם, קורא רק לזקנים ולראשי השבטים. הוא לא מזמין את כל עם ישראל. אבל עם ישראל ביוזמתו מגיע. הוא שומע שהולכים להעלות את ארון השם בלי ששלמה מזמין אותם. כל עם ישראל עלה לירושלים. אז יקל שלמה, אני קורא כעת את החלק הראשון, ננסה קצת לעבור עליו, נצטרך יותר מפעם, פעמיים, שלוש, ללמוד את הפרק הזה. אז יקל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, נשיאי האבות ובני ישראל, אל המלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית השם מעיר דוד לציון. להעלות את הארון אל בית המקדש שמחכה לנו כבר שנה שלמה בלי עבודה. למה שלמה דחה את זה? ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים. מה זה ירח האיתנים? חז"ל אומרים לנו שזה הירח שבו נולדו האבות אברהם, יצחק ויעקב, שהם איתני עולם. מאיפה לקחו את זה חז"ל? יש במיכה שמו את הדבר, אני נקרא את זה מבפנים, שמונה את אשר, את אשר השם אומר, קום ריב את ההרים ותשמע מהגבעות קולך. כן, לריב עם ההרים, יש ויכוח עם ההרים, מי אלה ההרים ומי הם הגבעות. שימו הרים, מי שרוצה לראות זה מיכה פרק ב', שימו הרים את ריב השם והאיתנים מוסדי ארץ. האיתנים שהם היסודות של הארץ, זו אותה מילה של האיתנים כאן. כי ריב לשם עם עמו ועם ישראל יתבקע. יש כאן ויכוח של הקדוש ברוך הוא עם כלל ישראל. זה מובן שההרים והאיתנים אלה השורשים של עם ישראל. זה ברור שזה אלה האבות. אין שום הסבר אחר. הוא לא מדבר כאן עם העצים והאבנים. עמי מעשיתי לך ומה ילדיך וכו'. כן, אז ירח האיתנים, הדברים של חז"ל מאוד מובנים. שזה הירח של האבות. כעת אנחנו מבינים למה שלמה דחה את חנוכת הבית או העלאת הארון לירח האיתנים, לקשור את בית המקדש עם השורשים של ישראל. כמו שהמשכן נגמר בכ"ה בכסלו, אבל חנכו אותו בראש חודש ניסן. חודש ניסן זה החודש שבו עם ישראל נגאל ממצרים. שלמה המלך רוצה לחזור ליסודות לפני שהיה עם ישראל, השורשים של עם ישראל. השורשים של עם ישראל, חודש תשרי הוא גם שורש של כל העולם, בריאת אדם הראשון. בית המקדש הוא עתיד להיות המתקן של כל הבריאה כולה. לכן הוא דוחה את החנוכה ליום הזה, כן, לחודש האיתנים. להעלות את ארון ברית השם, ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג, הוא החודש השביעי. לכאורה הם לא נקהלו בחג, הם נקהלו לפני החג. כן, כתוב שהוא עשה שבעת ימים חנוכת הבית ועוד שבעת ימים חג. אז למה כתוב כאן שכל ישראל באו בחג? כנראה, כך צריך להבין, נדמה לי שככה אברבנאל מסביר, עם ישראל מאוד רצה להשתתף בזה. אבל הם ידעו שבין כך הם צריכים לעלות לרגל בחג. אז אמרו, אם כבר, אנחנו נקדים את העלייה לרגל ונשאר גם לחג. לכן כתוב שהם נקלו בחג, כי זה היה בגלל החג שהם עלו כולם. כל איש ישראל בערך האיתנים בחג הוא החודש השביעי. למה מציינים כאן את החודש של החודש השביעי? אני כבר אמרנו, ירח האיתנים, למה צריך להגיד הוא החודש השביעי? אולי יעלה על דעתנו שכעת משנים את הלוח. קודם היה לנו הלוח שניסן הוא ראש החודשים, אז כשישראל יצאו ממצרים. כעת בארץ ישראל אנחנו חוזרים או להזדהות עם אומות העולם שראש השנה שלהם זה בתשרי, או בגלל המקדש. לא, זה נשאר החודש השביעי. הגאולה של ישראל לא התבטלה, זה נשאר שעם ישראל הוא בעל ייעוד מיוחד, נבדל מכל העמים, ולכן החודש הזה הוא עדיין החודש השביעי. לכן מציינים את זה כאן, שלא לטעות. ויבואו כל זקני ישראל ויישאו הכהנים את הארון. בדרך כלל מי צריך לשאת את הארון? הלוויים. הפעם מבינים שזה מעמד כל כך מיוחד שאת זה לא משאיר ביד הלוויים. צריך הגדולים ביותר בישראל, ואולי זקני ישראל, אז זה אותו דבר גם זקני הכהנים, לא הכהנים הרגילים, המיוחדים ביותר בישראל, לשאת את הארון. הולכים לשים את הארון במקום שממנו הוא לא יצא לעולם. זה הולכים לבנות כאן את הנצח, לא דבר זמני, וכולם מבינים את זה. ויעלו את ארון השם ואת אוהל מועד. מה זה אוהל מועד? המשכן של שלמה, של משה רבן. שלמה המלך הבין שאנחנו לא מבטלים את מה שמשה רבנו עשה, מעלים את כל אוהל מועד. זה הכינוי של המשכן של משה רבנו. זה לא מה שהיה בגבעון. בגבעון לא היה אוהל מועד, בגבעון הייתה הבמה הגדולה, היה שם איזה מבנה, אבל זה לא אוהל מועד. שלמה המלך מעלה את אוהל מועד, אנחנו ממשיכים את משה רבן, אנחנו לא מבטלים את משה רבן. דרך אגב, אפשר לראות את זה ברמז של השם שלמה, שרואים שם את האותיות של משה עם למד, כן? הלמד שהיא שואפת למעלה, היא מצביעה למעלה, לשמיים, לחבר את מה שקיבלנו, התורה של משה רבנו, עם שאיפה לשמיים. מזה יש ביחסים את מזמור שיר ליום השבת. יש אומרים, זה ראשי תיבות גם, שלמה, כן? רואים את זה. יש אומרים שזה שלמה המלך, ויש אומרים שזה משה. כי המזמורים, מי תפילה למשה איש האלוקים, קיבלנו שכל המזמורים הראשונים הם של משה רבנו. כן? אז רואים שיש כאן קשר בין משה רבנו לשלמה המלך. חז"ל אומרים ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. אז הגמרא בראש השנה מלסוף כרכושה אומרת בנביאים לא קם, אבל במלאכים קם ומנו שלמה. ששלמה היה במדרגה מסוימת מקביל למשה רבן. להבין את הדברים האלה על פי מה שיש בתורת הנסתר, שיש 10 מדרגות בעמידות האלוקיות, והמדרגה התחתונה שבהן היא מידת המלכות. משה רבנו היו לו את כל המידות. משה רבנו היה גם נביא, גם רב, גם תורה, הנקרא רבנו, היה גם כהן גדול, שזה מידת החסד, תומך ועורך על איש חסידך. משה רבנו היה גם במידת הגבורה, רואים שהוא לחן עם עוג מלך הבשן. משה רבנו זכה לכל המידות, ומידת הנבואה היא אחת מהן. אז שלמה המלך במידת המלכות של משה רבנו היה דומה לו, אבל לא בכל המידות. בכל המידות אין מישהו כמו משה רבנו, אבל במידת המלכות אולי כך צריך להבין את זה. ואם אפשר לקבל רגע אור החיים על בראשית, מה זה לחודש השביעי? אמרתי שאולי בגלל ששם לא זו אהבו.
אני אמצא למספר בשבע.
כן, אומבן זה לא. מדבר על הברכה שברך את שבט יהודה, ומדבר על ששם רמוז זה גם הגאולה של דוד המלך וגם הגאולה של המשיח. ולא יקשה בעיניך, סליחה, הגאולה בימי יציאת מצרים והגאולה של המשיח. ולא יקשה בעיניך שאנו מחלקים דברי הכתוב חלק בימי משה וחלק בימי המשיח. כי הלא ידעת דברי הזוהר הקדוש, כי משה הוא הגואל אשר גאל את אבותינו, הוא יגאל אותנו וישיב בנים לגבולה. שהמשיח יהיה משה רבנו. והוא לומד זה מהפסוק, מה שהיה הוא שיהיה, ראשי תיבות משה. ולא יקשה בעיניך הדבר הזה באמרך, הלא מלך המשיח משבט יהודה, מזרעו של דוד המלך, עליו השלום. ויש אומרים דוד עצמו מלך המשיח, דפי ועבדי דוד מלך עליהם. אם כן, אנחנו אומרים שהוא משה, הבא משבט לוי. יש לך לדעת כי בחינת משה עליו השלום, כלולה משנים עשר שבטי ישראל. כי כל השישים ריבו היו ענפיו עליו השלום. וענף שבטו של דוד ומשה הוא. גם דוד המלך והשבט שלו הוא ענף ממה שהיה אצל משה רבנו. לזה תמצאנו את משה רבנו בארץ מדבר שהיה מלך וכהן ולוי ונביא וחכם וגיבור שהיה כולל כל הענפים שבקדושה. לעתיד לבוא תתגלה בעולם שורש המלכות שבמשה שהוא מלך המשיח והוא דוד והוא ינון. אז בעצם ענף מהנשמה של משה רבנו אז נקרא קצת של משה רבנו, אבל זה בעצם מלך המשיח, שהוא מבית דוד. זה, אנחנו יכולים לראות ששלמה המלך יכול להיות שהוא קיבל חלק מהבחינה של משה רבנו, וזה מה שחזר אומרים שבנביאים לא כאן, אבל במלכים כאן. זה בבחינה הזאת הוא היה מקביל למשה רבנו, אבל לא... לא בנבואה שלו, לא בהשגות שלו, אין על מה לדבר. כן, לא קם בישראל כמשה. ועלו את ארון השם, ועלו אותם הכהנים והלוויים. אולי הלוויים, אתם רואים את ארון השם, את אוהל מועד, ואת כל כלי הקודש אשר באוהל. מה זה כלי הקודש אשר באוהל? אלה הכלים שמשה רבנו הכין במשכן. חז"ל במסכת סוכה אומרים, שלא שלטה יד אויבים במעשים של משה רבנו. כל מה שמשה רבנו הכין לעולם לא נפל בידי אויבים. זה יש רוצים לומר שכשיושיהו המלך גנז את הארון, הוא גנז שם גם את המשכן. שכל הכלים של שמשה רבנו הכין, וחזר אומרים אפילו העצים של המשכן, עצי שיטים עומדים שהם עומדים לעולם. ויעלו אותם הכהנים והלווים, והמלך שלמה וכל הדת ישראל הנועדים עליו, איתו, לפני אהרון, מזבחים צאן ובקר שלא יסרפו ולא ימנו מרוב. קודם, היום מקריבים את הקורבנות בגבעון. מהיום הזה, מהרגע, בדרך, מעיר דוד לבית המקדש, כל הדרך מקריבים קורבנות. ויביאו הכהנים את אהרון ברית השם אל מקומו. מה זה אל מקומו? זה המקום שלו. למרות שהוא עוד לא היה שם אפילו פעם אחת, אבל זה היה ברור מראש שהמקום שלו זה בקודש הקודשים. אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הקרובים. ותחת כנפי הקרובים ששלמה נכון. כי הקרובים פורסים כנפיים אל מקום הארון, ויסוקו הקרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה. יכול להיות שזה רק תיאור שהם הארון מתחת לכנפיים של הקרובים, ויכול להיות שהיה כאן נס שהקרובים פרסו את הכנפיים על הארון, נחסות אותו. וזה הפשט של המילים, ויסוקו. כאילו זה נהיה כאן דבר חדש. ועל בדיו מלמעלה, רק כן. כי לעבודה של כלל ישראל המשכן הוא מצומצם. עבודה של כלל ישראל צריך הכל חדש. חוץ מהארון. שלמה מלך הכין לכל דבר תחליף. מזבח חדש, מנורות, שולחנות, הכל חדש. בארון הוא לא נגע. הארון זה הדבר היחיד של משה רבנו שנשאר בבית המקדש. זה עוד נדבר בעזרת השם בפעם הבאה, אני כבר רוצה לסיים, אני צריך ללכת. טוב, עוד נדבר על הבדים, מה שקרה כאן עם הבדים, בעזרת השם בפעם הבאה. שבת שלום. אפשר להחזיר את הספרים.